המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
צוות רדיו סול מאחל לכל המאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
חג שמח מאזיני רדיו סול, חג שמח עם ישראל, חג שמח רון בוכניק.
חג שמח.
מה העניינים?
אצלי מדהים, איך אצלך?
מעולה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה שבאת אלינו ביום החג שלנו בראש השנה, ובאת ואיך אומרים, אתה הולך לבלות איתי פה שעה.
איזה כיף.
ואנחנו נשאל אותך הרבה שאלות.
אני פה בשבילנו.
אבל לפני, למאזינים שרוצים לשאול שאלות, יכולים להתקשר ל-03-677-3636, או לרשום לנו בוואטסאפ ב-053-807-1213. עכשיו בואו נספר סיפור. אני ראיינתי את רון לפני שלושה שבועות, משהו כזה, וכל כך מצא חן בעיניי הרעיון, וזה היה כל כך כיפי ונחמד, שהוא אפילו התארך ממה שציפיתי. כשאז, איך שסיימתי את הרעיון, אמרתי, אתה יודע מה, אני מרים טלפון ליחצנית, אני מבקש לארח אותך פה בחג. עכשיו בינינו, אתה מגיע בחג, אתה עוזב הכל, ואתה בא לרדיו סול, תשמע, קודם כל, תודה רבה.
שוב, תודה רבה.
ואיך אומרים, אני גם רואה שההצלחה לא עלתה לך לראש. שזה אהבתי הכי הרבה. כי אמרתי, הוא יבוא, הוא לא יבוא, לא יודע, אבל איך אומרים, נהניתי לזה שנהנית, ואנחנו כבר מדברים פה איזה שעה, ועשינו איזה פדיחה אחת. תיקון!
אני לא יודע למה אתה מדבר.
אני גם לא, אני שותק ולא זה. אז לפני שנתחיל, מה אתה אומר, נשמע את אחד השירים הכי מזוהים איתך?
אני יכול, אבל אני יכול להגיד גם לפני.
בוודאי.
שהרעיון הפתיע אותי גם. וגם דיברנו, הייתי בטוח שזה יהיה כמה דקות של רעיון, ושאתה יודע, אתה רגיל, כמו זה, שיר חדש וזה, וזה באמת נמשך לזה, כמעט 20 דקות שדיברנו,
והרגשתי שדיברתי,
נראה לי בצורה הכי כנה שדיברתי אי פעם.
כן, הצלחתי לדעתי להוציא ממך
את הכנות המקסימלית.
את הכנות, את האלבום החדש בדרך, שזה, איך אומרים, אני בטוח שיש למה לצפות.
הכבוד הוא כולו שלי, וזה לא משנה.
בכלל, אני גם יכול להגיד למאזינים שהרעיון קיבל איזושהי תפנית.
נכון.
זאת אומרת, אתה סך הכל עשית הרבה שיתופי פעולה, עם הרבה זמרים, עם קרן פלס ועוד אחרים טובים, והיית כביכול אמור להגיע לאיזשהו מקום ולהמריא על גבי ההצלחה הזאת, ואתה פתאום עושה פסק זמן,
נכון,
ומחשב מסלול מחדש, ואתה אומר להצלחה, חכי רגע, אני לא רוצה אותך בדרך הזאת, שזה בעיניי מה שהיה יפה בכל הסיפור של רון בוכניק, וכל השיתוף פעולה, אתה בן כמה? 26. אז לא הייתי בהפקה, כן. בן 26, אני חושב שהרבה אחרים היו קופצים על העגלה הזאת של מה שקרה לך, ואתה פתאום בא ממקום אחר, אבל יש לנו עוד זמן בשביל לדבר על זה ועל כל האירוח. בוא נשמע את קרן פלס עם רון בוכניק.
שקופים.
זמן עלה אותי גם בלי לדבר, אבל אם לדבר תפנה רק לאסוף את כל מה שהתפסף, לשחרר את שנינו ולצאת. אני לא אגמר ואת לא נתקרת, הקוצים יישארו יפים. עד לא מזמן הם היו סודות, כבר אין סודות, אנחנו שקופים.
אז הזמן נשרף ורק אתה לא עובר, גם אם פחות בוער תמיד יש אש. לך ולי אולי מגיע יותר, בינתיים בוא נודע את מה שיש.
סירה ללא מפרס ברוח נטרפת, ובאופק לא רואים חופים, כי העולם כבר טבע בים, רק שנינו שם עדיין שקופים.
המילים עפות ממנה, רוצה לשפוך אותך ממני, בטח צריכה, עצבים שלי חשופים.
אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו,
שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. בלי לבקש ממך כי אין לי ברירה, אותה שריטה שלך סרטה אותי, בסוף כל נשיקה תגיע סתירה, הרבה שתיקה ואז שלוש מילים. תחזור בסערה, ערוץ הדלך, נצחק ביחד על כל החוקים. כל החיים הם שומרים עליי, אבל ממה אנחנו שקופים?
מבילים עפות ממעדה, רוצה לשפוך אותך ממני, העצבים שלי חשופים.
אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. העצבים שלי חשופים, אנשים רואים אותך עליו, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים.
וואו, וואו, תשמע, אני אגלה לך סוד, אחד השירים הכי אהובים עליי במוזיקה הישראלית, גם היום, גם היום, בוא קודם כל, אתה יודע, לפני, אני רוצה ככה סקרן לדעת, שמענו רון בוכני, קרן פלס, רון עם גיל ויין, רון עם טליסמן, עשית כמה שיתופי פעולה, אבל אתה יודע, אני רוצה לדעת מי זה רון בוכניק האמיתי.
מי זה רון בוכניק האמיתי? אני חושב שזה...
מאיפה הוא נכנס למוזיקה? איך הוא התחיל עם המוזיקה?
אני אגיד שקודם כל, תוך כדי השמיעה של השיר הזה, פתאום, כאילו, קודם כל, הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה סתם ככה, פתאום שאני יושב ומקשיב לו.
לא?
עבר הרבה זמן. אני בכללי בקושי שומע מוזיקה. אני מוזיקאי שלא שומע מוזיקה, שזה קצת...
יש פה איזה משהו...
כן, יש פה איזושהי בעיה.
אוקיי, אז אני מחזיר לך על מה שהיה עם קודם. אוקיי.
אני לא צורך הרבה מוזיקה. רוב המוזיקה שאני שומע זה המוזיקה שאני יוצר או עושה, או שאני שומע פתאום ששולחים לי מהאולפן שאני עובד, ואני חי בדרך כלל את המוזיקה שלי בעיקר, ולא מהסיבה שאני אוהב לשמוע את עצמי, אלא מהסיבה שזה עיקר ההתעסקות שיש לי, וכשיש לי זמן שהוא פנוי, אז אני מעדיף לא לעשות אותו בתור משהו שהוא עבודה. לשמוע מוזיקה מבחינתי זה חלק מהעבודה שלי, אז כי יש לי זמן פנוי, אני אקשיב לפודקאסטים, אני...
אתה לא מקשיב למוזיקה בגלל שזה לא עבודה?
את ולא. אז אני חייב לעשות איזושהי הפרדה, אתה מבין? אני חי מוזיקה 24-7. ברגע שאתה חי משהו 24-7, אז שוב, כשיש לך זמן שהוא פנוי ופנאי, להקשיב לעוד מוזיקה, אז...
הראש, כאילו הראש... מעמיס עליך, אתה מרגיש כאילו שזה כן, דוחס מדי.
כן.
אוקיי, כן. אבל בכל זאת, אני יודע שאתה מנגן, כי אנחנו עוד מעט הולכים לשמוע.
נכון.
אני רוצה רק להגיד למאזינים שאנחנו עשינו את הבלנס לפני,
נכון.
ובלי מוזיקה ובלי גיטרה, זה פשוט מדהים. כאילו, אז אני אומר, אם אתם חושבים לצאת לאנשהו, שכחו מזה. כנסו, תשמעו, ומומלץ אפילו תגבירו כמה שיותר, כי הוא הולך לשגע אתכם, להדהים אתכם עם הכל. הרבה זמן לא התרהבתי מכל איכותי כמו שלך יש, אבל בכל זאת, איך התחלת עם המוזיקה?
תמיד הייתי סובב סביב מוזיקה. מה שאני זוכר את עצמי עם זה בגיל קטן מאוד, יושב עם המשפחה ורואים כוכב נולד, זה היה באותה התקופה. והיינו שרים את השירים ביחד עם הטלוויזיה, ועד למצב שהייתי קטן בגיל 8 בערך. היה אודישנים לפסטיבל, פסטיגל, שרים עם כוכבים. וזה היה כוכבים של השיר שלנו, אם אני לא טועה, וגם בין היתר היה את יהודה לוי, אני זוכר, ואת נינט, וממש הביאו ילדים ורצו שהילדים ישירו איתם שיר בפסטיגל. והלכתי לאודישנים. ילד בן 8, עם מלא ביטחון, ואני יושב בחדר עם 30 אנשים, בערך 30 ילדים, כל ילד קם, עושה שורה, שורה ופזמון, ומושיבים אותו אחד אחרי השני, ופשוט באיזשהו שלב אני קם, אני שר את הקטע שלי.
אתה זוכר מה היה הקטע שלך?
אני זוכר.
בוא נשמע.
שרתי את הבלדה שלי עלייך, של, זה היה מהשיר שלנו, רן דנקר שר את זה, לא זוכר, נראה לי עם... לא זוכר מי הוא שר, זה הבלדה שלי עלייך אומרת הכל. בכל מקרה, אז שרתי את הקטע שלי, השיבו אותי, אמרו לי יופי ילד, כל הכבוד, המשיכו הלאה, ואמרו לי שלא התקבלתי. ואני זוכר שבתור ילד, כאילו, קיבלתי את החותמת השלילית הזאת שאני לא מספיק טוב, כשבפנים הרגשתי שאני מדהים, וזה חיבה אותי. זה סגר אותי, וזה גרם לי להגיד כאילו לעצמי בראש, אני זוכר שזהו, אני לא זמר. הנה, אמרו לי שאני לא יודע לשיר, אני לא זמר.
בוא נעזר, חתיכת טראומה לילד בן 8.
כן, כן, בכלי, כאילו האודישנים האלה, אני חושב שהם טראומטיים בכל
דוד. אם אני מסתכל על עצמך, ואני אומר, רגע, בגיל 8, ועכשיו הוא הגיע, כל פעם שהוא אותו אחד שאמר לו, אתה לא מתקבל, כל שיר, כל שיתוף פעולה אתה עושה לו, הנה לך, אכלת אותה, אמרתי לך.
לא, דווקא לא.
אין לך את הסיפוק הזה? להגיד, בוא, אתה אמרת שאני לא זמר, הנה.
אני חושב שאם כבר עד היום אני לא חושב שאני זמר, אתה מבין? כאילו זאת אחת הבעיה, אני לא יודע אם זה בעיה, שוב פעם. כאילו, לקח לי המון שנים...
לא, זה בעיה, מה זה לא זמר? אתה לא זמר, אתה זמר זמר. כאילו, מה זה לא זמר עם קרן פלס? הרי אני מתאר לעצמי, כל השיתופי פעולה האלה, אני קופץ, אבל כל השיתופי פעולה האלה, אם אתה לא היית משהו שיש בו...
אז אתה תמיד הרגיש, כאילו ש... וואו, משהו לא... כאילו, עוד שנייה הולכים לעלות על זה שאני לא זמר. הנה, זה פוק, זה לא... זה המחשבה שיש בראש כל הזמן. באמת, זה איזשהו חוסר אמונה כזה שאתה אומר, אני לא מבין, איך אנשים אוכלים את זה?
גם
היום? היום זה כבר פחות, היום זה כבר פחות.
כי אם לא, אנחנו אין בעיה אחרי השידור, טיפול פסיכולוגי, אנחנו מסדר לך את העניין, אנחנו מסודרים.
היום זה הרבה פחות, וגם היום אני לא מציג את עצמי כזמר, כאילו, אני קיבלתי והבנתי את ההוכחות האלה בגרשיים, שאני זמר ושיש לי קול יפה, אני מעריך את זה מאוד, אבל אני חושב שיותר מהכל, אני בן אדם, וזה משהו שהוא כאילו, סוג שנשלל ממך, כשאנשים מסתכלים עליך רק בתור זמר. אתה מבין?
זה היה גם ברעיון שדיברנו אז.
נכון.
זאת אומרת, מבחינתך, אם אתה זמר, אתה לא בן אדם.
נכון, וזה מה שקורה.
ואם אתה בן אדם, אז אתה לא זמר.
לא רק, אתה...
אתה עושה את ההפרדה...
חד משמעית.
כשאתה זמר, אז אתה עושה את השואו כל הזמן.
נכון, אתה חי את זה, ולדבר את זה, ולשיר את זה, ואתה עכשיו תמיד במוד, וגם שוב, כשאתה שומע מוזיקה, זאת אחת הסיבות, בתור זמר, כאילו, או בתור אומן, כשאתה שומע מוזיקה, אז אתה לא שומע אותה בתור בן אדם. כאילו, אני זוכר שלפני שהפכתי להיות זמר בתור מקצוע, אז כשהייתי שומע מוזיקה, אז לא היה לי את ה... אהבתי את זה יותר, אהבתי את זה פחות, זה היה פשוט לשמוע ולהרגיש. היום, כשאתה שומע מהכובע הזה של, אוקיי, אתה זמר, אז אתה שומע מוזיקה, אתה מסתכל כל פרט ופרט, ואתה כזה, איזה יפה הוא הגיע לטון הזה, אוקיי, הוא עשה את המהלך הזה, איזה מילים יפה, פתאום הכל מתפרק לחלקים והופך להיות מאוד טכני. אז בגלל זה אני כן מנסה לצאת שנייה מהמשבצת הזאת, כי אני אגיד לך מה, אני לא מזמן מישהו שאני מאוד אוהב, והסביר לי משהו על המונח הגדרה. הגדרה מגיעה מהלשון גדר. ברגע שאתה מגדיר משהו, אתה אתה לפעמים תוחם אותו לתוך איזשהו גדר מסוימת.
נכון.
ואז אתה מגביל אותו מלהיות אינסופי. סבבה, אתה מגביל אותו. אז כן, אז אני כן עובד על העניין שאני בן אדם, ובתוך כל הבן אדם הזה אני גם אומן, ואני גם זמר, ואני גם...
אבל זה לא גישה שאני שומע מהרבה זמרים.
אז שוב פעם, מימי הרבה זמרים, אני לא זמר.
לא, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה לא זמר.
אני גם, אני לא רק.
כאילו, אתה בן אדם ואתה זמר. זאת אומרת, אם אני מסתכל על זמרים היום מוצלחים, אתה יודע, בדיוק על זה דיברנו, שבוע שעבר, ביום רביעי, היה את הגמר של כוכב נולד.
נכון.
יצא לך לראות?
לא, אבל שמעתי.
כן, אז אותו בחור... תומר שזכה,
תמיר
או תומר, כן,
אני
כבר מבלבל בין האח הגדול לאח הקטן וכל האחרים, הוא פרפורמר,
נכון,
אבל כשאתה מסתכל על השיעות שלו, אז הוא מאוד צנוע, מאוד שקט,
היה את אותו הדבר גם עם קובי מרימי, אפשר להגיד, שכשקובי היה על במה, הוא היה משהו אחד מאוד מוקצן וקיצוני, וכשאתה רואה אותו מחוץ לקלעים, אז אתה יודע, כבן אדם אחר לגמרי, הוא נסיך, הוא חם, הוא מחבר, כאילו...
כן, אבל אנשים לא מתייחסים לזה כמו שאתה לוקח את זה לשם. זאת אומרת, גם הזמרים עצמם, הוא אומר, כן, אני זמר, זה המקצוע שלי, זה התפקיד שלי, זה מה שאני עושה, זה מה יש. ואצלך אתה מנסה ממש לייצר את ההפרדה הזאת.
כן.
ההפרדה המוחלטת.
אני אגיד לך מה, הייתה תקופה... כשהתחלתי לעלות ולהיכנס לתודעה של אנשים, אז כשלא ידעתי להגיד מי אני, כמו שאתה אומר, כשלא ידעתי להיות, לדעת איזה, מה הדמות שלי, כמו רוב האומנים, שיש להם איזושהי דמות מסוימת, אז פתאום הגעתי לקשיים שאני כל פעם לא יודע מה נכון להגיד. כי, אוקיי, אני בחיים שלי עושה ככה וככה, אבל פתאום אני רוצה לראות איזשהו סטורי לאינסטגרם רגע, אבל בתור רון בוכניק הדמות, האם זה משהו שהוא היה מעלה? אתה פתאום ממש מתפתחת לך עוד אישיות, ואתה חושב על כל פעם, על אוקיי, זה נכון לעשות? זה לא נכון לעשות? זה מותר לעשות? כשאתה מגיע לבמה, שואלים אותך שאלה, פתאום אתה קופה, אתה לא יודע מה לענות, כאילו אתה מדבר עם קרן בהופעה, היא מרגישה כל כך נינוחה בדמות שהיא בנתה לעצמה, ואתה בדמות שלך, עוד אין לך דמות, אז אתה לא יודע, רגע, רון בוכניק אוהב לדבר על משחקי מחשב פתאום, האם זה גם טוב על הבמה? אתה מבין? האם זה נכון לדבר על דברים?
היום אתה שלם?
אז היום...
רון בוכניק הזמר ורון בוכניק האיש?
אז אני אגיד לך מה, ברגע שהתחלתי באמת לפרק את הדברים אחורה, ברגע שהתחלתי להסתכל על הדברים לא כעל... אלא כעל ההתקפה, או שההגנה הכי טובה היא ההתקפה, לא יודע, הגעתי לנקודה שפשוט החלטתי...
ההגנה הכי טובה היא ההתקפה, כן.
שאין חוקים, אין נכון ולא נכון, אין רון בוכניק הדמות ואין רון בוכניק שהוא זה. אני אותו דבר, אני הכל מהכל, ואז בעצם... נכון או לא נכון, או הדברים נשללים. ואז אתה פשוט מדבר כמו שאתה מדבר, והחלטתי שבשביל להיות הדמות שאני רוצה להיות, אני פשוט צריך להיות אני. אתה יודע, וזה משהו שהוא לא פשוט לעשות, לעמוד על במה ולהיות חשוף בפני, לא יודע, אלפי אנשים, ופשוט להיות אתה.
לא, אבל אז זהו, אז אצלך במקרה הזה אין שני אנשים.
לא, לא.
אין איש הבמה ואיש המציאות האמיתית.
לא, מי שאני על הבמה, מי שאני ברדיו, מי שאני זה, כן.
אוקיי, אז אני מבין, בגיל 12 קיבלת גיטרה ראשונה.
נכון.
והתחלת ככה לנגן לכיוון הבר מצווה, מתי אתה אומר, אני אחרי, עברנו את האודישן ואת הטיפול הפסיכולוגי שאני לבא אליו, מתי אתה מתחיל לכתוב, מתי אתה מתחיל להלחין, אתה מתחיל ללמוד את זה, או שזה הכל בא מתוך?
אני אגיד לך, זה היה בדם שלי מאז ומתמיד, כאילו מוזיקה ליוותה אותי, ועדיין מלווה אותי, גם כשהיא יוצאת החוצה וגם כשהיא אצלי בפנים, כשקיבלתי את הגיטרה הראשונה שלי, אז פשוט נכנסתי לחדר ולא יצאתי ממנו עד שידעתי את כל האקורדים, שזה היה לקח איזה 10 שעות, 11 שעות, שפשוט 6-7 אקורדים בסך הכל, אבל החלטתי שעד שאני לא לומד אותם אני לא יוצא מהחדר. ואז היה לי כזה ספר שהורדתי מאתר שנקרא MP3 Music, אם אני לא טועה, והיה בו איזה 700 ומשהו שירים כאילו ישראלים, ופשוט אני זוכר שהייתי יושב בחדר והייתי כל יום מנגן את השירים, כזה כל יום עובר שיר, עובר שיר, עובר, מנגן, שר לעצמי, כיף. עכשיו, בחזרה לגיל 8, אני לא זמר. לא רק שאני לא זמר, אני גם לא שר טוב, אז אני התביישתי בכלל לשתף מישהו בזה שאני שר. אז הכל היה בשביל עצמי, הכל היה כזה בחדר, לבד. גיל 15-16 בערך, ממש תפסו אותי חברים. אמא שלי הכניסה חברים הביתה, וזה הרגיש, כאילו, תופסים אותך, עושים משהו, כאילו, אתה לבד עם הגיטרה, ואתה כזה שר לעצמך, פתאום נכנסים לחדר, ואתה כזה, לא! אל תסתכלו! זה לא מה שאתם חושבים.
זה לא מה שאתם רואים, זה לא היה, זה פלייבק.
והם שמעו, הם שמעו איזשהו שיר ששרתי, והם הוקסמו מזה, והם ממש דחפו אותי לשיר, ביחד עם החברים האלה, והיינו שרים פתאום, וזה הפך להיות איזשהו משהו, ונתנו לי ממש ביטחון. עם השנים ככה הכל עבר, כבר טיפה נחשפתי בפני יותר משפחה וחברים, והתחלתי לקבל פעם ראשונה בחיים גם טיפה יותר פידבקים חיוביים, לזה שזה משהו שהוא נשמע טוב, אתה יודע, אני בראש עדיין מפחד מאוד, כי הנה, כאילו, אני לא זמר.
זאת אומרת, יש שני רון בוכניק, הביישן,
וואו, יכול להיות הפחדן, שיש כמה, אחי. יש.
וזה שכבר השלים עם עצמו, והוא כבר לא פחדן ולא
ביישן. יש כמה.
יש כמה
שמרכיבים, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו יפה, שאימא שלי אמרה לי פעם.
אוקיי.
הייתה לי תקופה שבאמת חיפשתי, ואמרתי, פחות יותר מה שאתה אומר עכשיו, איך אני יודע מי אני? הרי יש לי צד שהוא מאוד מאוד ביישן, יש לי צד שהוא מאוד פחדן, יש לי צד שהוא עם ביטחון מופרע, יש לי הרבה צדדים, אני לא יודע לשים את האצבע על איזה מהצדדים הוא אני. אז היא אמרה לי, תקשיבו, אתה יש לך נפש של אומן. אמרתי לה, אוקיי, אתה כמו יהלום. אמרתי לה, תקשיב, אמא, אני יודע שאת אוהבת אותי, ואני יודע, אבל אני לא יהלום. אני עושה, לא, זוב, לא בקטע של אתה יפה, לא. בקטע של יהלום יש הרבה מאוד פאות. וכל הפאות האלה מחברות, הן מתחברות לחומר אחד, למשהו שהוא אחד. אז זה אותו דבר כמו אצלי באופי. יש לי הרבה צדדים שמרכיבים בעצם את כל הדבר הזה. בגלל זה אני אומר, כשאתה אומר זמר או אומר דבר כזה, אתה בעצם מסתכל על פאה אחת. אתה מבין את הכוונה שלי?
כן, למעשה, כי יש כמה פאות ליהלום, עד שהוא נסגר ככה נכון. מהצד השני, ואז כל פעם זה...
בכל מקרה. אז, כן, אז בגיל 19 העליתי איזשהו שיר לפייסבוק, קאבר שעשיתי. המלהקים של הכוכב הבא ראו את השיר והחליטו להזמין אותי לאודישן. באותה תקופה, הייתי בתקופה של פשוט לזרום עם הכל, זרמתי, הגעתי לאודישן, מפוחד מאוד, הייתי בדמות המאוד מאוד מאוד מפוחדת וחרדתית. ובזכות האודישן הזה, קיבלתי 5 כחולים.
אתה זוכר מי היו השופטים?
כן, היה את קרן, היה את מוקי, היה את הטדגי, הראל סקאט, ואתה אחרי זה אני חושב שזהו. הראל סקאט, מוקי, קרן פלס והטדגי, נראה לי שזה אפילו 4 שופטים, כן. זה היה ממש בעונות הראשונות ממש.
ראשונות של ה... כן. אוקיי.
פגשתי את הטדגי לא מזמן את היבש, שזה היה ממש נחמד, הוא גם זכר. זה היה מצחיק, לא משנה.
הוא הכיר אותך כאילו, אתה אומר.
וכן, כן.
הוא הכיר אותך, אוקיי. נחמד מצידו.
כן. וזהו, בקיצור, זה... לא עברתי את האודישן שאחרי זה, לנבחר את עצמה, אבל זה היה כאילו תיקון לאודישן בגיל 8. לא, היה...
הבנתי. את השלב הראשון אתה אומר עברת, אבל כן. יש שלב שאתה כנראה תצטרך לעבור גם כאן. וזה השלב שאתה מזיז את המיקרופון של הדיבור, ועובר למיקרופון של השירה, כי...
אוקיי.
הפעתי את רון בוכניק לכאן בראש השנה, בחג, וזה לא יכול להיות שאתם לא תשמעו את רון שר ומנגן. מה אתה הולך לשיר לנו?
שומעים אותי?
שומעים.
אז אני אשיר דווקא את עוד שיתוף פעולה שלי עם קרן פלס, שיר שנקרא מעבר הנהר. ויש לי גרסה קצת שונה.
אני, יש לי רעיון, אנחנו נשמע את השיר, כי אני שומע אותך אחר כך גם באקו.
אוקיי.
כי אתה עם הפלייבק, אז עם האפקט. אז בוא נשיר, אחר כך נחזיר את המיקרופונים, ואז נוכל...
לנשום פשוט כמו הגלים מעבר לנהר גוף בגוף לנשום בחול שבילי אל המקום שבו הכל שלי ואין לי שום דבר מעבר לנהר כמה מנגינות כי המילים לא חשובות הרי הכל כבר בואי תנקי מדאגות גם אם נשאר קצת פחד עוד מעט חוצים את הנה חוצים את הנהר. שם נחיה בבית מניה בבל הנהר, רחוק מכל דבר. לא יהיה חסר לנו דבר בבל הנהר. בואי איתי היום הלך שלי, ללמוד לנשום פשוט כמו הגלים מעבר להר. גוף בגוף תיקח אותי איתך אל המקום שבו אני שלך, ואין לי שום דבר מעבר לנהר. שם נחיה בבית מניה מעבר לנהר, רחוק מכל דבר.
תשמע, זה פשוט תענוג, תענוג להאזין לקול, לשירה, ואתה אומר לי, אני לא זמר. אוקיי, בסדר, אני פשוט צריך את הנעל, אחרת הייתי זורק עליך אותה, כן. אז חבל לי פשוט על הנעל, כי אני באמת מנסה להבין. מדהים.
תודה.
פשוט, באמת, כאילו קול רך, נעים, כיף, אני לוקח אותך הביתה איתי. לא, אם תכננת משהו, תשכח מזה, אנחנו בערב, נעשה על האש גם כן.
אני עם הגיטרה תמיד, כן, פליי מתי שאתה רוצה.
נראה לי, כי אני ניסיתי לנגן פעם על גיטרה, התחלתי תווים וזה, אבל עשיתי שלושה, ארבעה שיעורים, והבנתי שזה כבר לא בשבילי, והמשכתי הלאה, למרות שחשבתי לשיר סרנדה, אבל אני לא אשיר, כי אז אתה תגיד מה אני...
אתה יודע מה, אני אומר את זה תמיד לאנשים שמסביבי, שתמיד שלפעמים שאני שר, ואנשים שהם לא זמרים במקצוע שלהם, אז תמיד כאילו, או מתבאסים, או תמיד בעיה איזה קטע, לא, תשמע, אני לא אשיר לידך, כי... ואני אגיד לך מה...
לא, אני לא שר לידך, לא בגלל שאני מתרגל.
כדי שאני לא אתבאס.
שאתה לא תתבאס בגלל הכל. זה לא, אני מתחשב בך.
תודה. אני מעריך את השוק איתו.
כן, זהו, שתדע רק, שזה יהיה ברור.
אז אני אגיד שאני אומר לכולם את אותו הדבר, שהווקל, או איך שאתה שר, הוא לא משנה. מה שמשנה זה שאם אתה שר ואתה נותן לעצמך להיפתח, גם אם אתה הכי זייפן בעולם, גם אם אני לא יודע, יש לך את הכל הכי לא נעים שיש, אנשים בשירה עובר איזשהו תדר, שכשאנשים קולטים את התדר הזה, זה עובר את, את הצורה של השירה, ואם אתה באמת נהנה מזה ועושה את זה מהלב, אז כולם ייהנו וימחאו לך כפיים ויהיו איתך.
אז אצלי ליד הבית פתחו חנות של זגגות.
אוקיי.
כשאני שר באמבטיה, אז תמיד אחת החלונות עושה איזשהו סדק, אז... כאילו בוא נשאיר את זה. לך זמרה, לי הנחיה, ואנחנו מסודרים.
מדהים.
אוקיי, עכשיו אתה מתחיל לכתוב, שם בטח שירים ככה במגירה, כי אתה לא עובד. איך נולד הפרויקט שלך עם גיל ויין? כי אחר כך בא קרן פלס, והיה לנו את השיר של צבעים.
טוב, אז אני... התחלתי לכתוב שירים בגיל מאוד צעיר, כאילו ברמה של הפעם הראשונה שכתבתי משהו זה היה אפילו בכיתה ב', כאילו זה היה שעשיתי איזשהו, הייתי מושפע מאוד מסבלי מנהל והצל באותה התקופה, היה לנו ממש כל שישי בבית ספר, היינו באים ועושים שיר של סבלי מנהל והצל, אני ועוד חבר, והושפעתי מהם מאוד.
אל תגיד לי שהשיר הלהיט שלכם זה היה את אותי שופטת בלי סיבה.
איך אתה יודע? סתם. אז כתבתי איזשהו שיר, אני זוכר בכיתה ב', זה הפעם הראשונה שבאמת כאילו זה קרה באופן טבעי. משם הדברים התגלגלו באמת טיפה יותר, ובגיל 13 או 14 כתבתי את השיר, אני קורא לזה הראשון, שהילד שהוא שברון לב קטן, אתה יודע, זה גיל כזה שאתה מתאהב מהר מאוד, ושוברים לך את הלב מהר מאוד, והייתי חייב לפרוק את זה, וזה יצא דרך שיר, וככה התחלתי לכתוב פתאום, וכל איזושהי תקופה שהיה נשבר לי הלב, בדרך כלל בגילאים האלה זה היה יותר מהמקום הזה, הייתי כותב שירים. משם התגלגלתי, רוב השירים היו כזה, אתה יודע, אצלי, במגירה, הכל טוב, ואז התחלתי, אחרי האודישן של הכוכב הבא, התחלתי בעצם לעלות יותר תוכן לאינטרנט. אז העליתי איזשהו קאבר שעשינו לאיתי לוי, שנקרא כמעט שיר אהבה, שזה קאבר ששינינו אותו לחלוטין, עשינו אותו גרסת רוק יותר, וזה שיר מזרחית, ועשינו אותו אחרת לגמרי. ואיכשהו זה הגיע לאוזניים של גיל ויין. גיל ויין מתקשר אליי, סליחה, הוא שלח לי הודעה בפייסבוק, ואמר לי, שומע אחי, שמעתי את הקאבר שעשית לאיתי לוי, ואני רוצה שאני אפגש. זה היה מפתיע, לא ציפיתי לזה בכלל, באותה תקופה עלות הלהיט של אלתי שלי בתחנות, וזה היה להיט היסטרי.
ואתה מבחינתך לא מוכר?
אני מבחינתי כלום, אני אף אחד, כן.
אוקיי.
וזה היה פעם הראשונה שמישהו רוצה לפחות להקשיב או לדבר שנייה על משהו. נפגשנו, התחלנו להופיע ביחד בהופעות, כאילו נקרא הופעות פריצה. הייתי שר שירים של קצת של בנייה, של אולטרס, או כל מיני שירים כאלה שהיו לגיל באותה התקופה. אחרי זמן של עבודה ביחד, הוא השמיע לי שיר. הביא אותי אליו הביתה בבוקר, ואמר לי, אחי, אני רוצה שתקשיב רגע לשיר הזה. השיר הזה קראו לו צבעים. וברגע ששמעתי אותו, גם הקלטנו את הסקיצה, שזה היה ממש כזה, פעם ראשונה שאני שומע אותו, בדרך כלל שולחים לך שיר, ואתה צריך ללמוד אותו, ואתה יודע, להקשיב לו קצת. וקלטתי את הסקיצה בבוקר, וזה פשוט היה זה. כאילו, ניסינו להקליט אחרי זה עוד גרסאות, שזה טיפה יותר, אבל לא, משהו קרה בבוקר הזה, שהיה פשוט איזשהו קסם, הוא התעקש שזה מה שהולך לצאת החוצה, וזה מה שיצא החוצה, ופתאום, אני לא יודע איך להסביר את זה, אני מתחיל לשמוע את השיר בכל מקום. כאילו, אתה יודע, אתה הולך ליד האוטובוס.
זה למעשה היה השיר הראשון צבעים, זאת אומרת, לפני קרן פלס.
נכון,
זה היה
לפני הכל.
זה היה השיר הראשון וזה היה להיט הראשון.
זה היה להיט מטורף, זה לא רק שזה היה להיט ראשון, זה היה מעבר לכל קנה מידה שחשבתי. אתה צריך להבין שהשיר הזה היום עומד, אם אני לא טועה, לאזור ה-30 ומשהו מיליון צפיות, סבבה? הוא היה בכל המצעדים, בכל התחנות, הוא זכה למקום עשירי בשיר השנה, הוא היה פשוט משהו שהוא, עוד פעם, יש להיטים, ויש כאילו מבחינתי את השיר הזה שזה כאילו מגה להיט.
מה לדעתך הפך אותו למגה להיט?
אין לי שמץ.
אין לך שמץ.
אין לי שמץ.
כי הרי אתה לא זמר.
נכון, אני גם הייתי בטוח שהטייק ש...
אז כאילו זה 30 מיליון צפיות זה עד עכשיו ואתה לא זמר.
אני לא רציתי שהשיר הזה יצא ככה, כי הייתי מאוד סקיצה, לא הייתי כזה בשל על השיר, ומבחינתי אני לא עשיתי את העבודה כמו שצריך, אתה יודע, זה כאילו לא מדויק, אני שמעתי הרבה פאקים בשירה שלי, ופתאום זה מתרומם וזה...
יכול להיות שאתה ביקורתי מדי כלפי
אני
עצמך?
אני מאוד ביקורתי כלפי
כי עצמך. כי אחרים לא נראה לי, אתה יודע, גם אם לא 30 מיליון צפיות, אני לא שומע ביקורות כלפיך, אני בתקופה ההיא של צבעים, דיברו עליך כוכב עולה, זמר חדש נולד, הוא פורץ לתודעה, הצבת רף מאוד מאוד גבוה אחרי צבעים, ופתאום הגיע עוד שיר, והגיע עוד שיר, והגיע גם קרן פלס פעמיים,
נכון.
זה כאילו אתה רק עלית ועלית ברף.
ואני אגיד לך, באותה התקופה לא הייתי שלם עם עצמי. לא הייתי שלם עם איזה מוזיקה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה לדבר, כל הדברים האלה שדיברנו מקודם. אז הרמתי עם כל מה ש... כאילו, כל מה שהגיע עליי, זה היה פשוט מלהגיד כן. שחררתי, הרמתי ידיים, אמרתי עצמי, אני לא יודע מה אני רוצה להיות, אני נותן לדברים להוביל. אז ככה הגעתי לגיל, משם גם הגעתי ככה לקרן. קרן נפגשנו במקרה דרך איזשהו חבר משותף ששמע אותי שר ו... התלהב ושאל אם הוא יכול לקשר ביני לבין קרן, אמרתי לו שברור, כאילו, קרן התקשרה אליי.
חברים? בטח, נו, אני מסכים.
אני אגיד לך, באותה התקופה אתה שומע הרבה דברים שמבטיחים לך, אז אתה כבר נוטה להגיד כאילו...
אתה אומר יאללה, נו, בסדר, נו.
כדי לא להיפגע, אתה כבר זורם.
מה אתה אומר, נשמע את צבעים?
בטח, בטח, ברור.
אז בוא נשמע את צבעים, ואחר כך נמשיך. כי כשאני עשיתי עליך קצת תחקיר, אז אני יודע שיש ארבעה שירים שהם שיתופי פעולה.
נכון.
ויש עוד שישה שירים.
נכון.
שלרגע חשבתי שהם אמורים להיות באלבום החדש.
נכון.
אבל מסתבר שעשית איזשהו שינוי, תפנית בעלילה.
כן.
ואלו לא השירים, הסינגלים האלו, הם לא יהיו אלו, אותם שירים באלבום.
נכון.
אז מסקרן אותי לדעת, גם על האלבום אנחנו תכף נדבר, גם קצת על השירים, אני רוצה לשמוע אותך שר, אני לא מתכוון להפסיד את החוויה הזאת.
יאללה, אני איתך.
ולמאזינים שלנו, אנחנו מאחים את רון בוכניק, פה ברדיו סול, יום שלישי. בחור הגיע אלינו במיוחד. אז אם אתם רוצים לשאול שאלות 03-677-3636 או 053-807-1213, ובוא נשמע את צבעים. מה אתה אומר?
כי הכיר כבר בחור עם למזר שהבטיח שיתפע לבבור עוד את העבר אחד ספר לתיירוק מול הכתום של הנרות שסופו לעוד ערב על השטיח האדום עם היין הלבן מחו לחלומות על חיים רחוק מכאן שהיא תכיר עוד מקרוב את הכחול של הים והצהוב של השמש והיא אומרת שאצלה הכל שחור ולבן ואיך כולם צבועים כשמדובר באהבה היא רוצה את השקוף לפועם בגוף ולשמוע את השקט וזה מה שאני תמים או שאני והצבעים אבל כשאני איתה זה עושה לי נעים מול לראות את פריז, נוף בטורקיז לא רוצים ללכת מספרת על הפצע, תאהבת הבצע ואיך בסוף היום גם הכסף הוא רק צבע שדומה לאפור, זה מזכיר את הקור ושוב היא נעלמת לחיוך שלה, יש הרבה גוונים והוא אומר הכל כשהוא אצלה על הפנים שעות של שתיקות, היא לא רוצה לראות שהשמיים כבר תחלת והיא אומרת שאצלה הכל שחור ולבן ואיך כולם צבועים כשמדובר באהבה היא רוצה את השקוף לפועם בגוף ולשמוע את השקט וזה מה שאני תמים או שאני והצבעים אבל כשאני איתה זה עושה לי נעים מול לראות את פריז, נוף בטורקיז לא רוצים ללכת
סול מאחל לכל המאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
טוב, אני, שוב, נראה לי אני ארדוף אותך כל התוכנית היום, אני לא זמר. כאילו זה נראה לי משהו שאתה תגיד, וואי, למה אמרתי את זה? תשמע, גם השיר עם קרן פלס, גם צבעים, גם שקופים, וגם כל מה שעשית מסביב, הצפת רף מאוד מאוד גבוה, ויכולת להגיע לתהילה ולהצלחה, וההכרה, והכסף הגדול.
המסחרית נקרא.
המסחרית, בוודאי, ובכל זאת ברחת למקום אחר ולא המשכת. למה?
זה בעיקר מגיע מהמקום של, שלא הרגשתי שזה, אני אוהב את המונח שורש, שורש נשמתי. אני מניח שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו שורש נשמתי שהוא העיקר של מאיפה הוא פועל. וכששרתי את השירים האלה, שרתי אותם תוך כדי המסע שעברתי והזרימה, ולא באמת כי כיוונתי לשם או רצי, זה פשוט קרה. ומשהו בשורש הנשמתי שלי לא התחבר ב-100% עם השירים האלה. ברור שהיה לי חלק בתוך זה, כי זה בכל זאת כאילו היה דברים ששרתי, אבל זה לא היה השורש האמיתי שלי, והחלטתי שאני לא מתפשר, כאילו, לא הולך עכשיו.
אבל רגע, תעשה לי סדר.
כן. הרי
היום כל החבר'ה ששרים, כל הזמרים, גדולים, קטנים, בינוניים, המתחילים, החדשים, כשהם נכנסים לשיר, אז הם, הבנו שיש את התהליך ואת הדרך. אבל בסופו של דבר, מה שאנשים מחפשים, זה את ההכרה, את הפרסום,
שוב, לא כולם.
את הכסף.
אז אני אומר, לא כולם.
הרוב, הרי התעשייה הזאת היא בנויה על כסף.
אז אני אומר, לא כולם, ויש איזושהי סקאלה מסוימת, ואני אגיד שאמרתי את זה גם בינינו מקודם, זה שהדברים...
דיברנו בינינו? כן, אוקיי.
אני אגיד שהדברים שהובילו אותי מההתחלה, זה היה השורש של להעביר איזשהו תוכן כלפי אנשים, שכסף, תהילה ופרסום, הם לעולם לא יהיו השורש הנשמתי שלי, הם לא יהיו הדבר המרכזי, זה בסך הכל בונוס, וזה בונוס מדהים, אני כן רוצה להרוויח כסף עם מה שאני עושה, אני כן רוצה שאנשים יכירו את הדברים שלי, לא בהכרח אותי כבן אדם, אבל את התוכן שאני מוציא, כי אני חושב שזה יכול לעזור לאנשים, כי אני חושב שזה יכול לרגש אותם, ולא כי אם אני יוציא שירים, זה הכניס לי כסף לכיס.
לא, לא, ברור שהמטרה, לא.
לא, לא, אני אומר, אבל
ברור שהמטרה היא לא אני מוציא שיר כדי זה.
יש אנשים.
אנשים רוצים להוציא שיר, שיהיה להיט, שיקירו אותם, שהם יתפרסמו.
אז אני אומר, יש אנשים בתעשייה שזה הדבר המרכזי אצלהם. שזה לייצר תוכן רק על מנת להכניס עוד ועוד כסף. התוכן עצמו הוא לא משנה. וזה משהו שה...
טוב, לצערי המוזיקה שלנו מלאה בכאלה.
נכון. ובגלל זה אני אומר,
אז לבוא ולהגיד,
אני יכלתי להיות גם כזה, ואחרי הלעיתים האלה, הצבעים ושקופים וזה, קיבלתי שירים מהכותבים הכי חזקים בארץ.
מעבר לנהר.
מעבר לנהר, וכל דבר שעשיתי בעצם, והרבה אנשים שמסביבי תמיד אמרו לי, תקע בברזל כל עוד שהוא חם, תקע בברזל כל עוד שהוא חם, עכשיו תוציא דברים כאלה, ואז יום אחד שתהיה מספיק מפורסם וגדול, תוציא מה שבא לך. כאילו, אני אקרא לזה תוכנית הנינת טייב.
כן, בוא, תעשה עכשיו את ההצלחה הגדולה.
ועשה תציה חופשי
מספיק. תבסס את עצמך מספיק גם כלכלית כדי ליצור מה שאתה רוצה. או אפילו לייצר בשמים וכאלה.
כן, כן.
ואז לעשות את השירים שלך.
נכון.
למה לא? בגלל הרצון להוציא משהו אמיתי משלך?
לא הרגיש לי שאני מוכן, יותר מהכל. כאילו, לא הרגיש לי שאני מוכן. אתה יודע איזה מפחיד זה להגיע לנקודה שאתה מצליח, איפה מלהצליח? יותר מפחיד מלהיכשל. כי כשאתה מצליח, וכמו שאתה אומר, שיש לך איזשהו רף מסוים, המרדף אחריו, אם אתה לא מוכן לחשיפה הזאת, אם אתה לא מוכן לעובדה שיש אנשים שיכירו אותך וירצו וידרשו ממך, אם אתה לא תהיה חזק מספיק כדי להגיד, חבר'ה, זה אני אוהב יותר, זה אני אוהב פחות, אתה תמצא את עצמך עבד לכל הדבר הזה, ואתה לא תהיה זה שתוביל את זה. וזה משהו שפחדתי ממנו מאוד.
אז עכשיו, אני יודע שהיו 6 שירים בחוץ.
נכון.
ופתאום עצירה, העלמות כזאת, אוקיי? ואלבום חדש.
כן.
עכשיו, האלבום עדיין לא הושמע.
לא.
ואנשים עוד לא שמעו אפילו ולו שיר אחד מהאלבום.
לא.
יפה. אז אמרנו, אולי ככה לכבוד ראש השנה, לכבוד שהחג עצמו, אולי נצליח לשחות ממך, ואני אבקש מהשומר בחוץ שיפסיק עם העניינים, אולי נצליח להוציא ממך איזושהי טעימה קטנה לאלבום, ונשמע, לא, אין דבר, מה זה?
אנחנו נעשה, כן.
אוקיי, או, 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 אוקיי, רגע, אבל המעטפה תכף מתחת לשולחן.
כן.
מה אתה אומר? אתה הולך לשיר לנו שיר מתוך האלבום?
אני חושב שנתחיל דווקא בשיר ששרתי מהסינגלים הראשונים שהוצאתי, אחרי ההצלחות שלי עם קרן, גיל וכל השיתופי פעולה, הוצאתי שיר שנקרא לב יפה.
נכון.
מאוהב בשיר הזה מאוד, והייתי רוצה לשיר אותו עכשיו.
אוקיי, אז זאת אומרת שאנחנו, אז אני מניח לעצמי שאת השיר האחרון, אתה יכול לקחת את הגיטרה, את השיר האחרון אני לא מבטר, אנחנו שמים שיר מהאלבום.
שאני בסדר אבל בחוץ עלה נושר ומתפורר עכשיו לבד בחלומות את ואת פשוט עומדת כמו מעיין באמצע המדבר ואת לוחשת בולה בולה קח אותי איתך ולא אל תדבר אל תדבר הלילה אני שלך לא 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 מביאה ונעלמת לאן הלכתי לב יפה ומי אמר שזה אני שאדבר על מה יהיה כאן רק את יודעת בשבילך ואת אומרת בוא אליי בוא אליי הלילה קח אותי ולא אל תדבר, אל תדבר הלילה אני שלך ואת עומדת בוא אליי, בוא אליי הלילה קח אותי איתך ולא אל תדבר, אל תדבר הלילה אני שלך אני שלך
זה היה מתוך השיר לב יפה, נכון? השני, יפה. זה היה מתוך לב יפה, אבל גם זה להיט. בסדר, אני אומר, אני לא שואל אותך. אבל זה לא יהיה באלבום.
לא, אף אחד מהשירים, הוצאתי שישה שירים. לא, חמישה שירים?
שישה.
לא, שישה שירים, אני חושב שזה כולל שיר אהבה. בתכלס?
זה, יש את שביל החול רוקד לבדי ויפה כמעט שיר אהבה, כמו ירח, זה יכאב לך.
יש גם את תסלחי שיצא ממש מזמן.
מזמן, השיתופי פעולה זה צבעים, שקיעות, מעבר לנהר ושקופים.
נכון. אז
כל שיר כשלעצמו הוא להיט מטורף.
אז הוצאתי, אוקיי, נגיד שישה שירים באמת שהוצאתי במהלך הדרך.
אתה רוצה שבע, אין לי בעיה, אני איתך.
זה חלק מהשירים, הם יצאו תוך כדי השיתופי פעולה, חלק לפני וחלק אחרי. ובאמת התחלתי לעבוד על השירים שיצאו אחרי השיתופי פעולה כאלבום. התחלתי להוציא אחד אחד, אבל לא באמת היה לי אלבום מגובש, אלא אמרתי, טוב, אני יוציא שירים, אני יוציא שירים, ואז אני אוסוף אותם יום אחד.
נאסוף את כולם ונחבר לאלבום.
ונשלח אותם, בדיוק.
ומה קרה לשירים האלה שהחלטנו פתאום שהם לא באלבום?
הגיעה הקורונה.
אוקיי, הגיעה הקורונה.
אוקיי, הגיעה הקורונה, ואני הייתי באיזשהו דרך מאוד, מאוד ברורה, רצתי קדימה למטרה שלי. המטרה שלי זה היה להיות אומן שהוא לא עושה שיתופי פעולה, לא שלא עושה שיתופי פעולה, אלא עצמאי, פשוט
רוצה להיות לבד.
לבד, כן.
אם אני מצליח, מופיע בזכות עצמי.
כן, באותה תקופה הייתי משהו כמו שנתיים, קרן, באמת, אני והיא היינו באיזשהו מסע הופעות, הופענו בכל הארץ, בחלי תרבות, היה לנו תור בארצות הברית, היה לנו ממש איזשהו משהו, אבל הייתי חלק ממשהו ולא הייתי לבד, אז כן, המטרה זה היה להיות לבד. עכשיו, בניתי את הכל. התחלתי כבר את ההופעה הראשונה שלי, זה היה בשני בפברואר 2020? 2020.
כי במרץ התחילה הקורונה.
אז ההופעה הראשונה שלי לבד הייתה באמת ב-2020, וחודש אחרי זה התחילה הקורונה. וממש, כאילו, עד שאני מגיע לנקודה שהנה זה קורה לבד, הנה אני בעלייה, אני מרגיש את הגל סוף סוף שלי הפעם, ולא זה, פתאום בום, קיבלתי סתירה, חזרתי לגור אצל ההורים, אין הופעות, אין כלום בעצם. ופה נכנסתי לבעיה הגדולה של אם אני לא עושה עכשיו מוזיקה, אם אני לא זמר, אז מי אני? מה אני עושה? הרי אין לך הופעות. אתה לא יכול לדעת גם כמה זמן עד שתגיע.
כן, אבל השירים האלה הם שירים שלך.
זה לא משנה. העובדה זה שבאותה התקופה, ברגע שאתה במומנטום כל כך גבוה, אז אתה, כשלוקחים לך את זה, אז אתה מאבד חלק מהזהות שלך. ומה שקרה זה שאמרתי לעצמי, טוב, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני עושה? ובהתחלה הייתי באמת במאוד, כאילו, בדיכאון, כמו כולם, אני חושב, אתה יודע, כאילו, בניתי עסק במשך 5-6 שנים, ולקחו את העסק הזה וריסקו לי אותו ברגע אחד. כאילו, אין לך מאיפה להכניס עכשיו כסף. אתה גר אצל ההורים שלך בגיל 26, אתה התחלת לעבוד הרי על אלבום ועל הופעה, והכל התחיל לרוץ, ופתאום אין. וזה לא שכאילו משהו שתלוי בך, זה לא תלוי בך, זה משהו שהוא חזק.
לא, זה משהו שהוא טיפיל הרבה מאוד.
בדיוק, אנשים גם תמיד אמרו לי.
אבל אז זה בא עכשיו העניין הזה, של אם היינו עושים כסף אז, כאילו, ומבטרים על העקרונות, אז אולי היום היינו יכולים לעשות משהו אחר.
גם, יכול להיות.
אתה מבין, כאילו, סוג של שאלה ש...
אז אני אומר, זה שאלה פילוסופית, זה כמו בצבא תרנגולת, כאילו מי בא, אי אפשר באמת לדעת.
נכון.
אבל בגלל זה החלטתי תמיד, אם יש ספק, אין ספק, אם אני לא יודע בדיוק, אז אני תמיד אלך עם מה שמרגיש לי בפנים. זה הייתה המטרה של המסע שלי תמיד, עד היום דרך אגב, זה ללמוד להיות מחובר לשורש הנשמתי הזה ולתת לו להוביל. שוב, אין איזושהי מטרה מסוימת. הדרך, זה מה שמשנה. אני צריך ליהנות מהדרך, אני צריך לאהוב את הדרך ולקבל את הדרך, גם אם יש לי עכשיו וילה בסביון, וגם אם אני אגור בדירת חדר באיזשהו...
ההבדל הוא שאם יש לך וילה בסביון, אז יש לך גם אוטו שיכול להחזיק את הוילה בסביון, ויש לך בריחה, ואז יותר קל לתפקיד.
כן, אבל השאלה... אם אתה עושה משהו שהוא פעולה, שאתה לא כל כך מוצא חן בעיניך, כמו עבודה שאתה לא אוהב, ואתה קם כל בוקר למשהו שאתה לא הכי אוהב, לא עכשיו שונא, אבל לא אוהב, לא כל כך מתחבר לזה. אבל כמו שאתה אומר, יש לך את כל הכסף, את כל הדברים, השאלה אם זה מה שחשוב לך, שיש לך את, אוקיי, אז יש לי את האוטו, אז יש לי את הבית, יש לי את הדברים האלה. אבל זה...
אז למעשה החלטת, אתה אומר, אוקיי.
לא חשוב, חוצתי מהנושא, כן.
אוקיי. לא, בסדר, הגענו כבר לבילה, בסביון, תכף נדבר גם על מי הזכיחה את הבילה, ונדבר עליה, אוקיי. אבל, אוקיי, אז אתה שם את השירים בצד.
נכון.
ואתה אומר, אני הולך לכתוב שירים חדשים,
לא, אני החלטתי שאני פורש מהמוזיקה. אני החלטתי בקורונה שאני מפסיק להיות זמר. וזה למה, כאילו, זה למה השינוי התפיסתי הזה.
זה משהו חדש.
זהו. אז אני בקורונה לקחתי את זה קשה מאוד, ואמרתי לעצמי, טוב, אם אני באמת עכשיו אובייקטיבי, ומה שהקורונה נתנה לי זה מתנה גדולה, לבוא ולהגיד, אוקיי, אין לי עכשיו את המרוץ הזה. הייתי במרוץ, הייתי חייב להשיג, להוכיח לכולם שאני יכול להיות גדול. וזה מה שציפו ממני, הרי היה שיתופי פעולה, היה אז, הציפייה הייתה מאוד גבוהה, והיא ריסקה אותי. אבל כשאתה בתוך זה, אתה אפילו לא מודע לזה. אז כשיצאתי מזה, וישבתי בבית של אבא שלי, אחרי כמה חודשים שכבר התחלתי להבין שזה המצב, להקל ולאבד את זה, אמרתי לעצמי, טוב, אם אני נזכר אחורה רגע, עשיתי מוזיקה, עשיתי משהו שהוא חלום, אבל לא הרגשתי שאני נהנה ממנו. לא הרגשתי שאני... הייתי, נגעתי בטופ, הייתי בבמות הכי גדולות, הייתי עם הלעיתים הכי גדולים, עשיתי את כל מה שאנשים, כמו שאתה אומר, שואפים וחולמים וזה.
נכון.
ולא נהניתי מזה. אז אמרתי, מה זה שווה? אם אני עושה את כל מה שאני עושה ולא נהנה מזה, אז מה זה שווה?
אז מה שונה אבל האלבום הזה מ...
אני הפסקתי לעשות מוזיקה באותה התקופה, לפחות בראש שלי, סבבה? אני החלטתי שזה לא...
אין, זה בראש יכול להיות, אבל זה בנשמה, זה לא...
זהו, אבל כשאתה מפסיק לנסות למשוך בכוח, אז פתאום דברים מתחילים להגיע באופן שהוא טבעי. אני ניגנתי פעם ראשונה בחיים שלי, לא כי רציתי להיות משהו, ניגנתי כי זה עשה לי טוב, זה הכל. ויש משהו שאתה נכנס למסע הזה, שמאבד מהדבר הזה, מהשורש הזה, מהיופי, שפשוט לנגן, פשוט לשיר, בלי שאתה חושב שמישהו שומע אותך, לא שומע אותך. אז זה מה שקרה בקורונה, ברגע ששחררתי ואמרתי לעצמי טוב, אני מפסיק לנסות להיות משהו ופשוט משחרר ואני נותן לעצמי להיות אני. אז פתאום התחלתי להיזכר בזה שאני אוהב עוד דברים ואני רוצה לטוס פתאום ואני רוצה להתנדב ואני רוצה ללמוד ו... אז התחלתי ללמוד פתאום פילוסופיה והתחלתי ללמוד לנגן על דברים אחרים או סתם באמת פשוט לשבת וליהנות מלהיות אף אחד במרכאות. פתאום התחילה לעלות במוזיקה, כאילו בצורה טבעית. אני נפגשתי עם בחור שקוראים לו אלעד טרי, שהוא מוזיקאי על בעיניי, והוא חבר טוב מהתעשייה, ודיברנו על זה, סיפרתי לו, אמר, אחי, בוא נשאר לדבר קצת, כאילו אני גם עובר איזה משבר, כולנו. ישבנו אצלו באולפן, ודיברנו, ואמרתי לו, אחי, אני הפסקתי לעשות מוזיקה, הוא אומר, אני מבין אותך, אחי, אני מבין אותך. בתוך כדי שאנחנו מדברים, הוא לקח שני את הגיטרה, עשה זה אקורד אחד, אמרתי לו, יו, וואי, זה כיף, תביא שנייה זה. התחלנו כזה לנגן, ופתאום איכשהו יצא שיר. והייתי כל כך מבסוט מהשיר הזה, וכל כך נהניתי ממנו.
זה שיר שיהיה באלבום?
כן.
זה מסקרן.
והשיר הזה, זה נקרא בשביל מה אני נלחם. והשיר הזה היה כל כך כיף, וכל כך מענה, שעשינו את זה, שהקלטנו איזשהו סקיצה קטנה באולפן, וכל הדרך שמעתי את זה. ונהניתי מזה, ואני שומע ונהנה, שומע ונהנה, אבל אצלי בראש, זה לא, זה שלי. כאילו אין, זה לא, אף אחד לא ישמע את זה לעולם, אתה יודע, זה, אני לא מוזיקאי, אני לא עושה מוזיקה.
אתה לא זמר, נכון.
וככה הדברים התגלגלו מפה לשם, גם כן, באותו המקום, הגעתי לפגוש עוד חברים מהתעשייה, את האמת שזה שני מפיקים שאני עובד איתם, עבדתי איתם על האלבום, אביחי נפתלי ואליוט מילר, ובאנו לנסות לכתוב שירים לאחרים. אמרתי, טוב, אם אני לא עושה לפחות מוזיקה, לפחות שאני אנסה להרוויח מזה כסף. אז אני אכתוב שירים לאחרים, ומה אכפת לי. נפגשנו באולפן, התחלנו לנסות לכתוב לאחרים, לא עבד, אז אמרתי, טוב, בוא נשחרר, פשוט נכתוב משהו, ואז נדע למי לשייך אותו. וזה היה החיבור הראשון בין שלושתנו, והתחלנו לעבוד, ואחרי כמה שעות, היה לנו שיר, כאילו היה לנו שיר שלם, וכל כך אהבתי את זה, וכשאמרו לי למי אני רוצה לתת את זה, פתאום היה לי איזושהי קנאות מסוימת שאמרתי לעצמי,
מה פתאום לתת? אני לוקח את זה אליי.
איך אני יכול לתת את זה? בדיוק. ושבוע אחרי זה שעשינו את השיר הזה, הגעתי אליהם ואמרתי להם, טוב, תקשיבו, אנחנו עושים אלבום ביחד. אמרו לי, אוקיי, וזה מה שקרה. מאותו רגע, בערך שנה כמעט, מהרגע הזה שהתיישבנו לבד באולפן, התחלנו לעבוד על האלבום. ואני החלטתי שהפעם האלבום הזה הולך להיות בשבילי. כאילו, אם עד היום הוצאתי שירים באיזשהו מקום בשביל אנשים אחרים, הפעם הוצאתי את האלבום הזה בשבילי. אני רוצה ליהנות ממנו. אני רוצה לעשות את מה שאני אוהב. אני לא רוצה שלחשוב כל הזמן אם יאהבו את זה, אם לא יאהבו את זה, אם יקבלו את זה. מותר להגיד את זה.
זאת אומרת, מבחינתך, ברף ציפיות, אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שיאהבו את זה, יכול להיות שלא אהבו את זה, אבל זה לא שם.
אני יכול להגיד באופן, אם עד היום, אני יודע, יש דברים שאני קצת מהסס, וקצת חרד יותר, וקצת זה, אני יכול להגיד לך באופן שלם, שאת האלבום הזה זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. עכשיו.
אז זה אומר שצפוי לנו אלבום להיט.
בעיניי, שוב פעם, זה אלבום מדהים. זה אלבום...
כל השירים האחרים היו בעיניך טובים?
אתה רואה, יש פה איזשהו עניין. אני אוהב את השירים האלה מאוד, אבל לא יכול להגיד לך שזה היה
לא,
הדבר.
לא, השאלה אם הם שירים
אני
טובים.
אני אוהב את השירים שלי מאוד.
הם טובים?
אני אוהב את השירים, כן.
לא, זה לא הייתה שאלה. אתה בורח.
אני אוהב את השירים שלי, אבל הם יכלו להיות הרבה יותר טובים בעיניי. האלבום הזה ספציפית...
אוקיי. אז עכשיו אנחנו, עכשיו הבנו איפה הנקודה. זאת אומרת, אתה אוהב כן את השירים. תשמע, אנחנו אוטוטו סיימנו שעה.
כן.
כאילו זה לא להאמין, ואני מרגיש שאנחנו יכולים לדבר עוד ועוד ועוד, אבל אני מתנחם בעובדה אחת, שהרי האלבום הזה יצא באיזשהו שלב, מתי הוא מתוכנן לצאת?
ממש בקרוב. יש לנו הופעה ב-28 לאוקטובר, בזאפה בר שבע, שזה הופעה של הופעת בכורה של האלבום.
למה בבר שבע? סתם ככה...
אני בר שבעי. אני החלטתי okay. ש...
אוקיי, עכשיו הדברים מתחברים לאט, לי, לאט, כן. לא, כי גם אני בר שבעי ככה בעברי, כן. אז מתחבר הדברים, אוקיי.
אז החלטתי שאם אני עושה את ה... תמיד חלמתי להופיע בזאפה, ובמיוחד עושה את ההופעה הראשונה שלי, ותמיד אמרתי גם שאם אני עושה זאפה ראשונה, אני עושה אותה בבית, אני עושה אותה בבר שבע. ועוד אמרתי את זה לפני שבכלל הייתה זאפה בבר שבע, זאפה יחסית חדשה, היא נכון. פתוחה משהו כמו שנה, אם אני לא טועה.
בבר שבע?
כן.
כן, יחסית.
אז... החלום הזה כאילו מתגשם. התאריך כרגע של האלבום הוא בחמישי לאוקטובר. אני לא יכול להפתיע, כאילו, אתה יודע, אין מה לעשות, דברים שיכולים להשתנות, אבל כן, לפני ההופעה בזאפה, האלבום אמור לצאת בכללותו.
חמישי לאוקטובר, אני מתאר לעצמי, שבוע ראשון יהיה לך לחץ, שבוע... אוקיי, אז אנחנו, יש לנו עוד דייט, אני ואתה.
יאללה.
כן, עם האלבום, אנחנו צריכים לדבר על האלבום, כי מה, הרי להביא לי חומרים מהאלבום לא הבאת, שכחת את הדיסק און קי במקרה, לא בכוונה, במקרה, אז אני אסלח לך. ותראה, לסיום, אני רוצה שיר.
אני אעשה שיר.
אני רוצה שיר.
אני אעשה שיר.
אז זהו, אנחנו נתבקש על שיר. כן, אתה רוצה להגיד עליו כמה מילים?
אפשר להגיד עליו אחרי זה.
אין בעיה, אנחנו נשמע. אז אנחנו בהופעה, בפעם הראשונה, הולכים לשמוע את... רון בוכניק שר שיר מהאלבום, אז אם תשמעו את השיר הזה תזכרו איפה שמעתם אותו בפעם הראשונה, פה אצלנו ברדיו סול.
מביא אותי לכאן ואיך בבוקר מבר שבע שוב נוחת ברמת גן טויוטה שנת 90 כבר לא סוחבת עליות מנסה להתרכז רק בפניות הנכונות אני חפרתי וחפרתי והפכתי את העולם כי אם כולם כאן חצויים אז איך מוצאים את המושלם בינתיים רק בסוני התחושה שאני חי מנסה להתרגל לזה שלא הכל עליי יש דבר אחד שבאמת מפחיד אותי דבר אחד מה אם אשיג את כל מה שאצא רק בשביל לגלות שרק וכלום לא משנה כל הדרכים מובילות לקצה מה אם אקפוץ בסוף יישאר כאן ביום שאחרי הגעתי לשלב הזה שאין כבר אחיזה אני אפתי פסיכופת אני דרמטי בן זונה אני יודע שאומרים עליי הכל אבל הראש שלי תקוע עמוק בתוך החול אני רוצה ומתרצה בתוך עצמי אני לא מוצא את התשובה או את הדרך ואז שוב פעם מכסה את העיניים לא לדעת לא לראות אני אקשן שמנסה להשתנות אם יש דבר אחד שבאמת מפחיד אותי דבר אחד מה אם אשיג את כל מה שאצא רק בשביל לגלות שרק וכלום לא משנה כל הדרכים מובילות לקצה יישאר כאן ביום שאחרי קפוץ בסוף יישאר כאן ביום שאחרי
אוי, רון בוכניק מה אני אגיד לך כל פעם מחדש כל שיר מחדש, אתה מצליח להדים, תקשיב, אם זה שיר שמסכם את האלבום, אז אני רואה שהולך להיות לנו אלבום מדהים, כי לדעתי, אני לא יודע אם בחרת את השיר הזה מאיזושהי סיבה מסוימת, אבל זה נראה לי מה שמסכם אותך.
כן, פחות או יותר.
ממש, כאילו את כל מה שדיברנו עליו בשעה האחרונה, זה נראה לי בדיוק אתה.
כן.
מה יהיה ומה...
זה מה שמיוחד אבל באלבום הזה ש...
אני אהבתי.
תודה.
אני מאוד אהבתי ו...
הוא מסכם את כל מה שעברתי, ומי ששומע את השירים ויקשיב לאלבום במילים שלו הפעם באמת, ידע להכיר אותי. בגלל זה אני כל כך אוהב אותו, כי הוא...
לא, לא. כאילו, תשמע, אני שעה איתך פה, אני מאמין שעכשיו, אחרי השעה הזו, אני מתאר לעצמי שכל מי שהזין לשידור, אז אני בטוח שהוא ידע ויבין מי זה רון בוכניק.
אני שמח.
תקשיב, יקירי, אני באמת רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת אלינו כאן לרדיו סול, וישבנו פה כמעט שעה בחג ובראש השנה, אז בהזדמנות אני אאחל לך חג שמח.
חג שמח, חג שמח לכולם.
ואני אאחל לך שנה טובה.
תודה גם לך.
ותודה רבה שבאת, ואיזה שיר אנחנו הולכים לסיים מתוך הרשימה?
בוא נסיים משהו טיפה יותר כיפי, יותר שמח. יאללה, כיף. יש שיר שנקרא "יחב לך".
"יחב לך" זה כיפי?
את האמת שכן, ממש.
כי השם לא נשמע כזה.
אני יודע, אבל זה שיר ממש כיף.
רון בוכניק, יקירי, תודה רבה.
תודה רבה.
ושיהיה חג שמח, ויאללה, בוא נלך לאכול, מה אתה אומר?
יס, אני רעב מאוד.
את תרגישי בטוחה כשאת איתי, אני אהיה כנה ואת תתאהבי, אני אשיר לך שירים ואת תרקדי, איך יהיה לך טוב, אני היה לי. אני אבטח לך את הדלת, ראשונה תיכנסי, אחבק אותך בלילה כשמקור את תרדי, אני אתן לך להיות ראשונה, אעשה לך נעים גם לפני השנה. זה יחב לך, זה יחב לך יותר מכולן מכל העולם. זה יחב לך, זה יחב לך יותר מכולם מכל העולם. מרגיש שזה מספיק אחרי שאת הלכי, אומר שזה מעיק איך פתאום כולה ביחד, מרגיש כל כך דביק, אין לי פתרונות חוץ מלהפסיק. ברגע שעודה אני לא שולט, תגידי מה לעשות, אולי בכלל לא לצאת. מההתחלה אמרתי שבסוף זה ייגמר. זה יחב לך, זה יחב לך, זה יחב לך יותר מכולם מכל העולם. זה יחב לך, זה יחב לך יותר מכולם מכל העולם. Okay.